ספר המדע להרמב״ם, ואנחנו בהלכות עבודה זרה. והגענו לפרק ג' הלכה ד'. אנחנו באמצע הלכה ד'. אז כיוון שאנחנו באמצע הלכה ד', אנחנו נחזור על תחילת הלכה ד', למרות שאת ההתחלה כבר למדנו. שפת לצועה הוא שניסך לעביד של מי רגליים חייו. שחת לך אגב, פטור, אלא אם כן הייתה עבודתה בכך. וכן אם שחת לה באיבה מחוסרת עבר פטור, אלא אם כן הייתה דרך עבודתה בכך. כל הדברים האלה כבר למדנו, כך שאין צורך לחזור להסביר. כוונה שיש הבדל בין דבר שהוא ארבע העבודות שמסורות בכל מקרה, בכל עבודה זרה שהיא, שהם זביחה, השתחוויה, ניסוך וכיתור, והכתרה. אבל, ואז אני שואל את השאלה, מה כלול בהכתרה, מה כלול בזביחה, בניסוך, אז אפילו לנסך עביד של מרגליים, גם זה בכלל האיסור. לעומת זה שחיטה של חגה ואיננה זביחה, כי אין שם דם. אלא... כן. מה שאמרנו, לאלה שהקשיבו. אנחנו בפרק ג' כן, הלכה ד', אני לא מבין את הבעיה בכלל. כן. וכן, אם שחט לה בהמה מחוסרת עבר, פטור. זאת אומרת, גם אצל הגויים לא שוחטים, לא זופחים בהמה שחסר לה עבר, אלא אם כן הייתה דרך עבודתה בכך, שזה מה שאותם עובדי עבודה זרה עושים. עבודה זרה שעובדים אותה במקל. שבר מקל בפניה חייב ונאסרת. זרק מקל בפניה חייב ואינה נאסרת שאין זריקת המקל, כי אין זריקת הדם, שהרי המקל כמו שהוא והדם מתפזר. כלומר, לשבור מקל זה כמו לסבוח, אבל לזרוק מקל זה לא כמו לזרוק דם. דרך עבודה, של עבודה זה, כן, דרך עבודה. אם אדם שובר מקל בתור עבודה.
אבל איפה העלילות בלשבור מקל?
לא, בפניה.
בפניה אותה עבודה.
בפני אותה, כלומר, יש פסל של עבודה זרה, או כל דבר אחר שנחשב לעבודה זרה, והדרך העבודה היא לשבור את המקל. בסדר? שערי המקל כמו שהוא ואדם יפזר. כלומר, הדברים האלה נכונים גם אם זה לא דרך עבודתה, כיוון שזה דומה לזביחה. המקבל עליו אחד מכל מיני עבודה זרה באלוה. אז כאן אנחנו מגיעים לנקודה החשובה. המקבל עליו אחד מכל מיני עבודה זרה באלוה חייב סקילה. מה זה מקבל באלוה? כן? כלומר, שהוא מצטרף לדת ההיא, אפשר לומר, כן? יש לו טקס קבלת הדת, גם אם זה לא דרך עבודה. למשל, בנצרות, האופן להצטרף לנצרות זה על ידי טבילה, או על ידי זריקת מה שמכנים מים קדושים. אז זה עצמו לא עבודה, אבל זה מה שמכניס לאדם בכלל אותה דת. או ואפילו הגביע לבנה ואמר לה אלי אתה. זאת אומרת, הוא לא עשה שום דבר, הוא לקח את הלבנה, זקף אותה, הוא הגביע את הלבנה, והוא לא עשה מזה, הוא לא עשה שום עבודה, אבל הוא אמר אלי אתה, שזה המקבילה לקבלת עול מלכות שמיים אצלנו. עכשיו, יש הבדל. למשל, אם אדם אומר שהוא מאמין בשם, זה עוד לא קבלת עול מלכות שמיים. יש אצלנו דרך מיוחדת של קבלת עול מלכות שמיים, שזה שמע ישראל. אמירת שמע ישראל היא בגדר קבלת עול מלכות שמיים. אז יש, במקביל לזה, אצל עובדי עבודה זרה, קבלת עול מלכות אותה עבודה זרה. אז זה, למשל, הגביע לבנה ואמר לה אלי אתה. אבל עצם הביטוי אלי אתה עוד לא קובע, אבל אם הוא עשה איזשהו מעשה, ואמר לה אליה, אתה וכן, כל כיוצא בדיבור זה, חייב. כן, אז יש לנו דוגמה לזה אצל ישו הנוצרי, שהוא זקף לבנה והשתחווה לה. טוב, השתחווה היה ברור שזה כבר עבודה זרה, אבל הרעיון של זקיפת לבנה או הגבהת לבנה זה חלק מן דרכי עבודה זרה. צריך להבין למה. מסביר הרב קוק, מה זה לבנה? זה חלק מבניין. נכון? עם לבנה אחת אתה לא יכול לעשות כמעט שום דבר. אבל עם הרבה לבנים אתה יכול לבנות קיר, אתה יכול לבנות בית. אז מה זה עבודה זרה? זה לקחת ערך מתוך מכלול הערכים ולהפוך אותו לערך היחיד. כן? למשל, הנצרות לקחה את מידת האהבה בתור המידה היחידה שדרכה היא מכירה את האלוהות. לכן זה עבודה זרה. כן? זה ביטוי, יש ביטוי כזה בפרשת משפטים, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. מה זה זובח לאלוהים? ראי, אני רוצה לענות. אני אומר, כשאני שאל, לא, זו. יש הבדל, זה מאוד קשה מבחינה סגנונית להבדיל, וכשמישהו מעביר שיעור, כשהוא שואל שאלה, האם הוא מתכוון לשאול את השאלה את הציבור, או שהוא מתכוון להקדים את התשובה. אז עוד לא מצאתי פתרון לבעיה הזאת. במקרה הזה, אני מודיע, אני מתכוון לענות. בסדר, אז מה זה זובח לאלוהים יחורם? מה זה לאלוהים? האלוהים הכוונה עבודה זרה, נכון? אם היה כתוב זובח לאלוהים, זה לא יכול להיות, כי אלוהים זה הקדוש ברוך הוא. אבל לאלוהים זה האלים השונים, האלוהים הרבים שיש. אבל אומר הכתוב ככה, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. זאת אומרת, השם יודקה ופקה מקבץ בקרבו את כל הכוחות כולם. כיוון שהוא אלוהי כל הכוחות כולם, ראוי לעובדו. אבל אם לוקחים כוח מבין הכוחות, כגון זקיפת הלבנה, זה עבודה זרה. אתה רוצה להגיד משהו? כן.
איפה כתוב שישו זבח ללבנה?
לא כתוב בשום מקום שהוא זבח ללבנה.
מה שהרב אמר שהוא...
השתחווה ללבנה. כן. זה מובא בגמרא, במסכת סנהדרין, בפרק חלק. במהדורות הלא מצונזרות. כן, ברוב המהדורות צנזרו את זה, אבל עכשיו בימינו מחזירים את זה לטקסט.
ועוד שאלה הרב.
מה?
אם יקימו סנהדרין,
האם יסכלו על עבודה זרה, או על חילול שבת, או על גידוף, או על כל חייבי, או על כישוף? מן הסתם שלא, מסיבה פשוטה. לא יעבדו עבודה זרה, לא יחללו שבת, לא יחשפו. אז למה שיסכלו מישהו? כן. הוא לא הרים אבן. בגמרא לא כתוב שהוא הרים אבן.
השתחווה לאבן.
לא נכון.
ללבנה.
ללבנה, זה משהו אחר. כן, נו.
הוא לא עבד אלילים, מה שהוא מוטיף לתלמידים שלו.
לפי הגמרא זה כן עבודה זרה. לקחת לבנה ולהשתחוות לה זה עבודה זרה.
אבל הוא לא הטיף עבודת אלילים, זה לא מה שה...
זה לא עניין של הטפה, זה מה שהוא עשה. כן? לא כתוב שהוא הטיף לאחרים. אם כי כתוב מקום אחר שהוא כישף והדיח, אבל זה במקום אחר בגמרא. גם אפשר לעשות, תראה, אדם יכול גם לרצוח כמחאה. אבל זה עדיין המעשה האסור. בסדר? וכן, טוב, זה צריך ללמוד את האגדה הזאת. זה אגדה מאוד מורכבת שם, מה שקוראים רבי יהושע בן פרחיה. כן? אבל זה, כתבתי על זה ספר, כן, על פירוש לפרק חלק, שני כרכים. זה נקרא מקדם לעין. אז אתה יכול שם לראות את הפירוש לאגדה הזאת, שם. וכן כל כך יוצא בדיבור, זה חייב. ואפילו חזר בו בתוך כדי דיבור ואמר, אין זה אלי, אין חזרתו כלום, אלא נסכל. כן, כלומר, יש פה חומרה מיוחדת בדיבור של עבודה זרה. טוב, הלכה ה.
רגע,
מה?
למה יש החמרה? כאילו, אם עכשיו הוא מתחרט באמצע, כאילו, למה המחמירים הזה כל כך?
בגלל שעבודה זרה זה עבירה חמורה ביותר בתורה. לכן יש חומרות מיוחדות בעבודה, בהלכה הזאת.
אז כדי שאפילו אומר, אני מתחלט,
אין... נכון. טוב. צריך לזהר מה שאומרים, מה שנקרא. כן, טוב. הלכה היי. העובד, עבודה זרה כדרכה. ואפילו עשה דרך ביזיון חייו. כיצד? הפוער עצמו לפעור כדי לבזותו. או זרק אבן למרקוליס כדי לבזותו. הועיל ועבודתו בכך, חייו. הוא מביא קורבן על שגגתו. מה זאת אומרת? הרי הוא חייב, אבל מה הוא חייב? לא חייב מיטה. כי הרי הוא חשב שזה דרך ביזיון. אבל הוא צריך להביא קורבן על קורבן חטאת, חטאת קבועה, על זה שהוא עשה עבודה זרה. זה אמנם בשוגג, אבל זה עבודה זרה.
העיקר זה עבודה ולא הכוונה? כלומר, העיקר זה המעשה?
כן, ודאי, 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 ודאי. במקרה הזה, כן, ודאי. מי שמקריב קורבן לעבודה זרה, אנחנו לא שואלים אותו מה הוא התכוון. אנחנו מניחים שאם הוא עשה את זה, אז הוא מן הסתם התכוון לעבוד.
כן. הוא מכריז שזה לצורך ביזיון שעבודה זרה, וזרק את האבן מהעבודה.
אז לא, אז במקרה הזה הוא חייב חטאת. חייב חטאת. הוא לא חייב סקילה, חייב חטאת. כן, מה?
למה הוא לא חייב סקילה?
כי זה לא היה מזיד. הוא לא חשב שזה עבודה זרה אסורה. הוא חשב שזה ביזיון לעבודה זרה.
בפועל הוא עבד
עבודה זרה בשוגג. כיוון שזה דרך עבודתה בכך.
אז כל פעם שמישהו עובד על עבודה זרה בשוגג, הוא בעצם חייב חטאת.
ברור. כל דבר שזדונו כרת, שגגתו חטאת. זה לא רק על עבודה זרה, זה על כל דבר. על חילול שבת. אדם חשב שמעשה מסוים מותר בשבת, ומתברר שהוא אסור בשבת, אז הוא חייב חטאת. זה נקרא שוגג. זה הגדרה של שוגג. בסדר? יש אפילו על רבי ישמעאל, כן, שהוא איתה את הנר בשבת. רבי ישמעאל בן אלישע, הוא אמר שכשיבנה בית המקדש, הוא יצטרך להביא חטאת. חטאת שמנה, הוא אמר אפילו. טוב. העובד עבודה זרה מאהבה. אז כן, אנחנו מדברים על כוונה אחרת. עכשיו, לגבי עבודה זרה מאהבה או מיראה, יש בזה מחלוקת גדולה מה משמעות הביטויים האלה. מה זה לעבוד עבודה זרה מאהבה או מיראה? בואו נראה את הפירוש של הרמב״ם, שהוא לא מוסכם על כל הדעות, אבל זה אחד הפירושים. העובד עבודה זרה מאהבה כגון, שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר. כלומר, הוא השתתף במיסה. למה? כחוויה תרבותית. לא, הוא לא מאמין בישו, הוא לא מאמין בכל הדברים האלה, אבל תשמע, זה כזה יפה, המיסה, שלא לדבר על המוזיקה שהייתה שם והכל, והתפאורה, מצא חן בעיניו, הוא יכול לספר לחבר'ה. אז זה נקרא לעבוד עבודה זרה מאהבה, לפי בירוש הרמב״ם. בסדר? או שעבדה מיראתו לה, שמה תרע לו. כמו שהם מדמים עובדיה שהיא מטיבה ומראה. אם קיבלה עליו באלוה חייב סקילה, ואם עבדה דרך עבודתה או בארבע, או באחת מארבע עבודות, מאהבה או מיראה, פטור. טוב, זה דבר דק מן הדק, כן, ההבחנה הזאת. כלומר, הוא עובד עבודה זרה כחוויה תרבותית. להבדיל, כמו יהודי שלא מאמין בתורה, אבל הוא רוצה לעשות בר מצווה, להניח תפילין, חוויה תרבותית. אז למה הנחת תפילין, אז למה שהוא לא יקטיר לבודהה, למשל? גם כן. כן. זה נקרא אהבה או יראה. בסדר? לא שהוא קיבלה באלוה. השאלה, מה זה לקבל באלוה, לעומת לחשוש שמה היא מראה או מטיבה? אז מה זה לקבל באלוה? כן? אז זה באמת מה שהיה קשה למפרשים של הרמב״ם, ולא יכלו לקבל את דברו. עכשיו תראו פה למטה, במי שיש לו מהדורת הרב קוק, הערה י' א', כרבה, האומר שהעובד מאהבה ומירה ולא קיבלו עליו באלוהה פטור, כפי שראינו, מפרש רבנו מאהבה ומירה, מאהבה לעבודה זרה ומתוך קיראה מפניה שמטרה לו. ורבים מקשים עליו, עלו כל עובדי עבודה זרה אינם עובדים לילהם, אלא מתוך אהבה, ובייחוד מתוך יראה, פן יראו להם. כלומר, שאומרים לרמב״ם, תשמע, אתה הרמב״ם, זה לא עקבי מה שאתה אומר. כי הרי מה זה לעבוד מיראה שמה יתראה עליך, אבל לא לקבל אותה באלוה? זה בעצם, ההבחנה היא דקה מדי, כדי שזאת תהיה כוונת הגמרא. ולפיכך מפרשים כולם, והרעבד בראשם, מאהבה לאדם, או מיראת אדם. זאת אומרת, מאהבה לאדם שרוצים למצוא חן בעיניו, או מתוך יראת אדם. עכשיו, אז מה פירוש הדבר? יש אדם שאומר, יש לו חבר גוי, שעובד עבודה זרה. הוא אומר, תשמע, זה יהיה מאוד נחמד שתבוא לעבוד יחד איתי בכנסייה. אז הוא לא רוצה לפגוע בו, לכן הוא בא איתו לכנסייה, זה נקרא שהוא עובד עבודה זרה מאהבה. כן, מאהבת אדם או מיראת אדם, כך מפרש הרעבד. ורבנו שפירש מאהבה ומיראת עבודה זרה, הלך בעקבות רבנו חננאל, שגם הוא פירש כך. טוב, בכל מקרה, הדברים האלה הם אסורים בכל מקרה. זאת אומרת, בכל מקרה אסור לך לעבוד עבודה זרה גם מאהבה ומיראה, גם אם הוא אדם פטור מסקילה. אז כך שמבחינת הלכה למעשה זה לא כל כך משנה אם זה היה מאהבת אדם או מיראת אדם, או מאהבת העבודה זרה או מיראתה. בסדר? אבל למשל, יש הרבה אנשים שבהחלט מתפעלים מציורי הצליבה למשל. כן? הצליבה של ישו, יש לזה ערך אסתטי. למי שאוהב קצת סדיזם, לראות אדם שגוסס ונוטף דם. לא יודע, יש אנשים שרואים בזה יצירת אומנות. אז, ולכן גם מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף כדי לקנות את התמונה הזאת וכדומה ולהתפאר בה. אז זה ברור שהדברים האלה אינם ראויים, נאמר כך. טוב. המגפף עבודת כוכבים והמנשק לה. מה זה לגפף? ליטוף. כן? זה מצוי בפסלונים. כן? יש במזרח במיוחד מוכרים כאלה דברים. פסלים חמודים של הרי קרישנה. הרי קרישנה הוא סוג של ילד קטן שמייחסים לו אלוהות. ואז נחמד בובה כזאת. יש בובה של הרי קרישנה. כן? אז המגפף עבודת כוכבים והמנשק לה והמכבד. והמרבץ לפניה, והמרחיץ לה והסך, והמלביש והמנעיל, וכל כיוצא בדברי כבוד האלו, זה כמו בובת ברבי, כן? עובר בלא תעשה, שנאמר, ולא תעובדם. ודברים אלו בכלל עבודה הם. אף על פי כן אינו לוקה על אחד מהם, לפי שינה בפירוש, ואם הייתה, כלומר לא כתוב מפורש בתורה הדברים האלה, כן? אז לכן זה כלול בלאו בלבד, ולא במה שחייבים עליו סקילה. ואם הייתה דרך עבודתה באחד מכל הדברים האלו, ועשהו לעובדה חייב. כלומר, אם זה העבודה הספציפית של אותה אלילות, זה גיפוף או נישוק או כיבוד או ריבוץ, אז הוא חייב סקילה. טוב, הדברים האלה הם הלכה למעשה גם בימינו, כן? מה זה? ועשהו לעובדה. איפה אתה רואה את זה? ואם הייתה דרך עבודתה, ועשהו, כן, הוא עשה את הדברים האלה כדי לעובדה, כלומר, כיוון שהוא יודע שזה דרך עבודתה, אז הוא חייב. נכון? אם לא, אז שוב, זה חוזר להיות כמו מאהבה ומהירה וכדומה. טוב, הלכה זין. ישב לו קוץ ברגלו לפני עבודה זרה. לא ישוח ויתלנו, מפני שנראה כמשתחווה אלה. כן? יצלמו אותך, יפרסימו את זה ברשתות, שאתה השתחווית לעבודה זרה. אתה התכוונת להוציא קוץ מהרגל, אבל כל העולם כולו יחשוב שאתה עבדת עבודה זרה, ולכן זה אסור. נתפזרו לו מעות בפניה, לא ישוח ויתלם, מפני שנראה כי משתחווה לה, אלא ישב, ואחר כך ייטול. כן.
זה הגיוני שאדם בכלל ילך במקום
שיש בו
עבודה זרה.
למה לא? זה הבית שלו שם, ליד המקום, מה הבעיה?
אדם יכול ללכת...
מותר ללכת ליד עבודה זרה. איזה איסור יש? יש שם... מתרחקים, אבל זה מאוס, אבל זה לא אסור. אדם מותר לו לעבור ליד כנסייה. מותר. ליד מקדש אלילי, מותר. אין בעיה. כן. יש בעיה להנות מן הצל של המקום. כן, הוא אומר חם היום ועובר דווקא בצל, זה אסור. אבל סתם ככה מותר. כן. כן, אבל מרית העין זה נאמר על כל איסור דאורייתא. כלומר, אסור לאדם לעשות מעשה שיראה שהוא עושה איסור. זה נאמר בכל דבר. לכן, למשל, יש דיון לגבי אדם ששותה חלב שקדים בארוחה בשרית. בפוסקים. אז זכורה, הוא עובר על איסור בשר בחלב. כן, אנשים לא יודעים שזה חלב שקדים. אז מה שאמרו הפוסקים זה שהוא יניח כמה שקדים ליד החלב כדי להודיע שזה חלב שקדים. בסדר? נכון, שנכון, והייתם נקיים מהשם ישראל. אבל באיסור דרבנן זה לא נאמר. לכן, למשל, היה מנהג, אני לא יודע אם הוא נהוג היום, אבל מובן בפוסקים, שהיו עושים בפורים עוף בחלב שקדים. כן, נראה כאילו שיתרנו את האיסור. עכשיו, עוף זה עוף בחלב, זה איסור דרבנן. לכן לא צריך להניח שם שקדים. כן. זה, יש לזה הרבה השלכות, כן? למשל, האם, למשל, אם אתה עובד במסעדה של גויים, אתה מבשל מאכלים לא כשרים, מותר או אסור? מותר. זה לא, לא אתה אוכל. עכשיו, בא גוי ומבקש ממך, תעשה לי עוף בחלב. תבשל לי. מותר או אסור? למה? אבל זה עוף. זה איסור דרבנן. אלא מה יחשבו? שאתה עושה את זה בשביל עצמך. לא נכון, זה איסור דרבנן. איסור דרבנן. אין איסור של מרית העין. האמת היא שנחלקו בזה התז והשח, אבל ההלכה לכולה. כן. האם מותר לבשל שרימפס בחלב או בלי חלב?
לא.
האם מותר לבשל שרימפס? התשובה היא מותר. שאלת האם מותר לבשל שרימפס. עכשיו, כיוון שעניתי לך שכן, ועכשיו שאלת פעם שנייה, אז אני חושב שזה אסור. לא, בסדר, התשובה של הפעם הראשונה מספיק טובה. בסדר. לא הבנתי מה? מותר לבשל שרימפס לגוי.
אבל
אתה יודע שיהודי יבוא. איך אתה יודע שיהודי יבוא? אתה עכשיו נמצא... אתה בעזה. אתה עובד בעזה. כן? שלחו אותך כמסתערב לבשל באיזה מסעדה, ובעזה הם לא אוכלים שרימפס. הערבים לא. כן, בסדר, בפריז יש הרבה יהודים. בסדר. אבל אתה מניח שאתה יודע שהוא גוי. אתה מבקש ממנו תעודת גוי. כן? אתה גוי, תביא הוכחה. בסדר? אז זה מותר, כן, ודאי. אגב, אתה רוצה לעשות ניסוי מדעי, שבמסגרתו אתה צריך גם לבשל בעלי חיים מסוימים. כן? אכברים, למשל. מותר או אסור? מותר. בסדר? טוב. אגב, מותר גם בחלב. כי מה שהתורה אוסרת לבשל בשר בחלב, זה ב... בשר המותר, לא בבשר האסור. כלומר, של, לא של חיית מאה, כוונה. טוב. הלכה אחת. מה, מה אתה רוצה? מה? לא, אמרתי בהמת מאה, או חיית מאה. לא אמרתי הנבלה. נבלה זה סיפור אחר. נכון. אבל אין מה לעשות, אנחנו אנוסים. אנחנו אנוסים. לא, לא מצאנו. יש יותר מזה. למשל, מצאו, רבי מאיר היה רוחץ במרחץ של אפרודיטי. אז שאלו אותו, זה משנה במסכת עבודה זרה. שאלו אותו, איך אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי? אפרודיטי זה עבודה זרה. אמר, היא באה אליי, לא אני באתי אליה. זאת אומרת, המרחץ היה מרחץ בלי אפרודיטי בהתחלה. אחר כך הכניסו לשם עבודה זרה. אומר רבי מאיר, מה אכפת לי? כלומר, היא דורכת על הפצעים שלי, לא אני דורך עליה. לנסוע לוותיקן לטיול. כן. יש שם מוזיאון, אחלה מוזיאון. יש רק בעיה אחת, שבתוך המוזיאון יש מקום שלפי המסלול אתה מחויב לעבור דרך הקפלה סיסטינה. בעיה. הם עושים את זה בכוונה, שתעבור. אז אם אתה עושה מה שנקרא קפנדריה, קפנדריה, זה כלומר אתה משתמש במקום בתור מעבר, אז להלכה זה מותר. למה? כי זה ביזיון לעבודה זרה שאתה משתמש בה כמעבר. אבל אם אתה נכנס, מסתכל על בריאת האדם של מיקלאנג'לו שם, או אתה אומר, וואלה, איזה יופי, זה עשו. אתה? טוב.
אבל לפני זה, אמרת שעשו
להיכנס
בכלל לעיר שיש בה עבודה זרה.
כן, אבל אמרתי שאנחנו אנוסים, אני עניתי על השאלה
הזאת. לא, השאלה נגיד על טיול בוותיקן.
הטיול בוותיקן, אבל זה רומא. כל רומא מלאה מזה, אז מה? בכלל, כל אירופה מלאה בעבודה זרה, מה תעשה?
התשובה היא לא שאסור להיכנס לעיר.
אסור, אבל אין מה לעשות, נאמר ככה.
אפשר לא לטייל באירופה,
לא יודע. יש יהודים שגרים שם, מה אתה רוצה? כלומר, בקיצור, זאת הלכה לא רלוונטית בימינו, נאמר ככה.
לא, אני שואל הלכה למעשה, אם אני עכשיו הולך...
אז אני עניתי לך, לא הקשבת. אמרתי, זאת הלכה לא רלוונטית בימינו. כן, זה העולם מלא בעבודה זרה. אין מה לעשות. טוב. הלכה אחת. פרצופות המקלחות מים בפני עבודה זרה. לא יניח פיו על פיהן וישתה, מפני שנראה כי מנשק לעבודה זרה. טוב, אז יש גם על זה שאלה גדולה, כן? כי השאלה אם זה מבצד שנראה כי מנשק לעבודה זרה, יש מפרשים אחרים שאמרו, מפני שנראה שהוא משתחווה. כלומר, כיוון שכדי לשתות הוא צריך לשחוט, ויש עבודה זרה צמודה, אז זה אסור. כן. מה? לא, הרמב״ם סובר ככה, אבל יש פירוש אחר. שוב, תסתכל פה במהדורת מוסד הרב קוק, בהערה י' א'. ובנוסחת השס שלנו, יש גם מעיין המושך מים לפני עבודה זרה, לא ישחה וישתה, מפני שנראה כי משתחווה לעבודה זרה. זה עניין של גרסה, איך לגרוס. מה? הרמב״ם, כן. זאת אומרת, הרמב״ם יש לו גרסה אחרת בשס. כן? מאשר מה שמובא כאן בהערה י' א', סליחה. כן? על מה אתה שואל? על מי שגורס אחרת ברמב״ם, בגמרא? יש לך קושיה על מי שיש לו גרסה אחרת בגמרא מדברי הרמב״ם? זה הגיוני לי לשאול שאלה כזאת, תגיד לי. לא. יש פרצופות המקל... הרי, לא הבנת את הלכה חטא? מה אומרת הלכה
חטא?
כמנשק מה? אבל זה לכאורה כפרצופות המקלחות מים בפני עבודה זרה, זה לא עבודה זרה עצמה. אז כיוון שזה שייך לעניין, אז היא נראה כאילו מנשק לעבודה זרה, למרות שזה לא עבודה זרה. זה רק הפרצופות. כן.
ביום שלי הרב כתוב שזה עבודה זרה. עבודה זרה עשויה
כפרצוף
שיוצא
מן המים. כן, אבל זה לא פשט דברי הרמב״ם. כי כתוב המקלחות מים בפני עבודה זרה. אז זה לא משמע שהפרצוף עצמו הוא לא עבודה זרה. כן? טוב. לכן המפרשים היה קשה להם דברי הרמב״ם. נחלקו בזה הפוסקים. הלכה תת. העושה עבודה זרה לעצמו. אף על פי שלא עשה בידו ולא עבדה. לא כה, שנאמר, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. זאת אומרת, הוא הזמין. הזמין פסל של עבודה זרה. כן? הוא לא עשה את זה בידו. אבל הוא הזמין, הוא עוד לא עבד אותה. זה רק מונח אצלו בבית עכשיו. או מונח במקום כלשהו. אבל הוא עשה לעצמו. אז על זה נאמר, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. זה אתה שואל, מה קורה אם הוא עושה את זה לחבר שלו? אז בשביל זה יש המשך לרמב״ם. מה אתה אומר? כדאי שנקרא, לא? וכן, העושה עבודה זרה בידו לאחרים. לא הבנתי מילה. מה
הפרטים של פסל?
מה זה פרטים של פסל? כל דבר שהוא עבודה זרה, למשל לא חייב להיות פסל.
יש עוד שמות לעבודה זרה, אז אני תשאל מה השינויים מעבודה זרה בשם פסל. עבודה זרה משם
עוד סוגים של עבודה זרה? כן.
מה מייחד את הפסל?
לאו דווקא פסל, יכול להיות הרבה דברים. לא, זה לא דווקא עם צורה. למשל אדם שיש לו, הוא נטע עץ, הנה למשל דוגמה, כן? נטע עץ שהוא רוצה לעבוד לו, זה לא פסל, אבל זה עבודה זרה. כן, מה? יש גם בעיה, יש עבודה זרה להר. אם אדם משתחווה להר, יש למשל ביפן, מאוד מקובל, כן? הפוג'יאמה נחשב לעבודה זרה. האם אסור לטייל בפוג'יאמה? התשובה היא שמותר. למה? שנאמר, אלוהיהם על ההרים, ולא ההרים אלוהיהם. כך מדייק את המשנה. הזמין הר, כן? בנה הר. סקיצה של ההר, השאלה מה הוא מתכוון לעשות עם ההר הזה. אם הוא מתכוון להשתחוות מול התמונה הזאת, אז זה עבודה זרה. אם הוא לא מתכוון להשתחוות או לסבוח או להקטיר, אז זה לא, או דרך עבודתה, זה לא עבודה זרה. נכון, יש איסור לא תעשה לך פסל. לא נסקלים על זה, אין סקילה על זה. אבל זה איסור. מה? דבר שמשתאם. דבר שמתכוונים לעבוד לו. למשל, בא איזה גוי, אומר לך, תשמע, אני זקוק דחוף, תעשה לי צלב, אני צריך למסעד, אין לי זמן, אתה יכול לעשות לי את הצלב בבקשה, אני צריך להשתחוות. אז אם זה מותר או אסור? תשובה היא, אסור, לא תעשה לך פסל. או אדם שהחליט להיות נוצרי. הוא הכין לעצמו כבר את הפסל, אבל הוא עוד לא הספיק לעבוד לו. על איזה איסור הוא עבר?
לא תעשה.
לא תעשה לך פסל. מה כל כך לא מובן מה שאני אומר? אני אומר דברים פשוטים. מה לא ברור?
הגדרה של פסל. יש איזה הגדרה מסוים?
לא, לא דווקא פסל. הגדרה של... הזמנת הברית החדשה. ברית החדשה איננה חפץ של עבודה. אף אחד לא עובד לברית החדשה. נשבעים על הספר, אז מה? הם נשבעים בשם עבודה זרה, אבל לא בשם הספר עצמו. כלומר, הספר של עצמו הוא רק המקום שבו כתובה אמונתם. אז לכן, מי שהדפיס ברית חדשה, הוא הזמין ברית חדשה, לא עבר על האיסור הזה. הוא עבר על איסור אחר, של אל תפנו אל האלילים, שזה סיפור אחר. כן? טוב. וכן, העושה עבודה זרה בידו לאחרים. אם עשה לעובד, לעבודה זרה, לוקה, שנאמר ואלוהי מסכה, לא תעשו לכם. יש את השאלה, מה עם הויטראז'ים שעשה שגל, מרק שגל, לכנסיות בצרפת? כן? מרק שגל, כידוע, עשה ויטראז'ים מאוד יפים לבית הכנסת בבית חולים הדסה עין כרם. זה מקום שבו מבקרים התיירים. האם, אבל מה עם הויטראז'ים שהוא עשה לכנסייה? נכון? שאלה טובה, לא? אז שאלה אם שמה זה חפץ של עבודה זרה או רק הויזרה יהודה עבודה זרה. נגיד שאולי אפשר להגיד שהוא לא ילקה. חוץ זה א' הוא מת, ב' גם בחייו לא היו מלכים. מה אתה אומר?
עצם העידוד של זה, זה
כן, ברור, ברור, ברור. לא, השאלה, אנחנו מדברים על ההגדרה ההלכתית המדויקת.
אין בהלכה איסור לעודד עבודה זרה?
יש איסור, אבל זה לא האיסור הזה. בסדר? טוב. לפיכך, העושה עבודה זרה בידו לעצמו, לוקה שתיים. כן? כלומר, הוא עשה שתי דברים. א', הוא הכין עבודה זרה, ואז הוא עבר על לא תעשו לכם, וגם זה עשה לעצמו, אז הוא עבר על לא תעשה לך פסל. יוד. מה? לא, לא כתוב לא יהיה לך אלוהים אחרים פה. איפה ראית לא יהיה לך אלוהים אחרים? בהלכה ת'. טוב. הלכה יוד. הלכה, מה?
יש לי שאלה.
כן. אבל זה לא הפסוק הזה. אתה קורא בהלכה יוד.
כן.
אבל אנחנו עוד לא קראנו את הלכה יוד. עוד לא... בסדר? טוב. עכשיו, הלכה יוד היא הלכה קשה. כי אם אנחנו ייקח אותה כפשוטה, כמעט ואי אפשר לעשות פיסול אומנותי. בואו נראה. אסור לעשות צורות לנוי, ואף על פי שאינה עבודה זרה, שנאמר לא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. כלומר, צורות של כסף וזהב שאינה מלא לנוי, כדי שלא יתאו בהם הטועים וידמו שהם לעבודה זרה. זאת אומרת, אם אדם עושה צורה, פסל, אומר הפסל הזה זה יפה, אני עושה אותו ליופי. אז לכאורה הוא עובר על ולא לא תעשו איתי אלוהי חסב ואלוהי זהב. מה אתה אומר? הביטוי אלוהי לאו דווקא אומר שזה עבודה זרה. למשל בגמרא כתוב לא תעשו איתי אלוהי כסף, שלא תעשו כרובים מכסף. ואלוהי זהב לא תעשו לכם, שלא תעשו כרובים אפילו מזהב ובתי כנסיות ובתי מדרשות. אז יוצא לפי זה שמה זה הכרובים? זה אלוהי זהב. כן? אף על פי שלא עובדים להם. אבל זה נקרא אלוהים. זאת אומרת, הביטוי אלוה בתנ״ך, או בתורה לפחות, הוא לאו דווקא מכוון למה שאנחנו קוראים אלוה. בסדר? אז לכן הוא אומר, זה אסור. ואין אסור לצור לנוי, אלא צורת האדם בלבד. אבל כל שאר הדברים, למשל, אם מותר לעשות אריה, מותר. אריה, שור, נשר ואדם ביחד, אסור, גם אם האדם לא מושלם. למה? כי זה במרכבה. לא עושים דברים שבמרכבה. כמו כן, יש אוסרים לעשות צורת כוכבים ושמש וירח. יש אוסרים. יש תשובה של הרמב״ם שבה הוא אומר שכל מה שאסור לעשות צורה של שמש, אין הכוונה לצייר עיגול. כן, הרי אתה עושה עיגול, שמש. גם הילדים כשהם מציירים בגן, נכון? בצהוב עם כל מיני קרניים. זה בסדר. למה? זה לא הצורה שמכוונת לעבודת השמש אצל עובדיה. כלומר, אצל עובדי עבודה זרה, יש צורה מיוחדת של השמש, למשל האל, הליוס של היוונים, שציירו אותו עם פנים וכדומה, אז זה מה שאסור. אבל לצייר עיגול זה מותר. באדם יש חומרה יתרה. למה? כי בצלם אלוהים עשה את האדם. יש משהו שיכול להטעות. ובאמת, רוב הפסלים של עובדי עבודה זרה, זה פסלים בדמות אדם. לפחות אצל היוונים והרומאים. אצל המצרים הקדמונים גם היה בעלי חיים. זה נכון. אבל מה שהתורה אסרה לדורות, זה דבר של שבצורת אדם. יוצא לפי זה שאם יש למשל מוכרים לתיירים העתקים של פסלים מצריים עתיקים, אפילו בצורת בעל חיים, למשל האל אורוס, אני ראיתי את זה פעם, מוכרים לתיירים איזה ציפור כזאת בז, שהיא הדמות האלילית של הורוס המצרי. אז זה לכאורה אסור לעשות. למה? כי זה, אפשר לטעות שזה עבודה זרה. כן. אם כי אפשר לומר עבודה זרה שבטלה, אולי יש מקום להקל. מה אתה אומר? פרצופי הנשיאים. מי עשה את זה? זה קודם כל זה לא גוף שלם, אבל מי עשה את זה? זה גויים עשו את זה. כל ההלכות האלה נאמרו לישראל. מה? מה? אבל מי עשה אותם? אם עשה את זה גוי, אפשר להקל. למרות שדעת הרמב״ם בהלכות מלאכים שגם לגוי זה אסור לעשות, אבל כל הפוסקים חלקו על הרמב״ם, כולל החתם סופר. כן, מה אתה אומר?
המחירה השנה שלי זה לא
אור עובד
את הדבר הזה,
כן, נכון, לכן אפשר לומר שאם זה עבודה זרה שבטלה אפשר להקל בזה, אבל אם זה למשל בודה או כל הדברים האלה הדרקונים שנמכרים בסין ובהודו, אז ודאי שיש בזה איסור. כן, של לגו, של לגו, מה צורת אדם, האם מותר לייצר אותם? זה השאלה, הרי כל מה שאנחנו מדברים עליו זה הייצור. האם מותר לשחק עם בובות?
האם מותר לייצר לגו?
מה?
האם מותר לייצר לגו?
בדמות אדם. כן, כן, או למשל, איך קוראים לזה? פליימוביל. פליימוביל, כן. שאלה יפה, נכון? כן, במיוחד שאתה גם מפרק ומייצר בחזרה, נכון? אז הפוסקים מצאו כל מיני דרכים להקל. למה? כי זה לא צורה מושלמת. אין לו אוזניים, אין לו אף, אין לו זה.
צורה מושלמת?
צורה מושלמת אסורה. אז לכן יש שאלה ששאלו את החתם סופר, לגבי אדם שרוצה ללמוד פיסול באקדמיה של גויים. האם זה מותר או לא? כן? הוא רוצה ללמוד פיסול, אומנותי, ואצל הגויים הוא נדרש בתור עבודה לעשות פסל. אז האם זה מותר או לא? אז הוא אומר שיעשה את זה בלי עיניים. כלומר, יעשה את זה להשלים את צורת העין, ייתן לגוי לעשות. הכל יהיה מוכן חוץ מהעין. כן? זאת אומרת, השלמה על ידי הגוי. עכשיו, יש על זה מכתב מאוד חשוב של הרב קוק. לבוריס שץ. בוריס שץ היה המייסד של בית ספר בצלאל ב-1906. בסדר? יש אפילו בירושלים רחוב שץ ליד המקום שהיה המשכן הראשון של בית הספר בצלאל לאומנויות. אז הרב קוק כותב אליו, אל בוריס שץ, ואומר לו כל הכבוד שאתה עושה בית ספר לאומנות, כי זה שאתה עכשיו בראשית התחייה הלאומית שלנו מתעסק בדברים שהם לכאורה לא הכרחיים, כלומר זה לא ייבוש ביצות וזה לא חרישת האדמה ולא כל מיני דברים שהם הכרחיים, אלא אתה עושה דברים שהם לכאורה מיותרים, אפשר להסתדר בלי פסלים, זה סימן שהתחייה שלנו היא תחייה אותנטית. משל, למה הדבר דומה? לילדה שחולה כבר זמן רב וכל המשפחה מודאגת מאוד האם היא תחיה או לא תחיה. ואחרי כמה חודשים שהיא חולה, היא פותחת את העיניים והיא אומרת, אני רוצה בובה. אם היא הייתה מבקשת מים, עדיין יש מה לדאוג. למה? כי אדם צריך מים. אבל אם היא מבקשת את הבובה, זה סימן שהיא רוצה משהו מיותר. זה סימן שהיא חזרה לחיים. לכן אומר הרב קוק, גם תחייה לאומית אותנטית מוכרחת להיות גם תחייה תרבותית. לכן כל הכבוד שאתה הקמת את בית ספר בצלאל. ותשאל אותי, אבל אני רב, מה אני מתערב לך בחיים? כי יש לי מה לומר לך בתחום ההלכה. אחרי כל הדבר הזה, הרב קוק אומר, יש לי משהו להגיד לך בתחום ההלכה. וזה, שהיהדות לחמה במשך אלפי שנים באלילות. והיהדות ניצחה. אנחנו ניצחנו. היום האלילות בנסיגה גדולה מאוד בעולם. כמעט ואין אלילות יותר. מה? כן, הוא אומר, על מי אתה מדבר? לא הבנתי. כן, נו. כן, ודאי. אלא היה בזכות מי? נו, והנצרות מאיפה זה בא לה? בסדר? בסדר. וגשו לדבר על האסלאם. הוא אומר, שגם זה לקחו מאיתנו. זאת אומרת, הרעיון של ביטול האלילות הקדומה, זה רעיון שהצליח בזכות עם ישראל. ולכן לנו יש גאוות יחידה, אומר הרב קוק. יש לנו גאוות יחידה על זה שאנחנו ניצחנו את העבודה זרה. ולכן אנחנו משאירים אות אחד לזיכרון לניצחון. וזה שאנחנו נמנעים מלפסל צורת אדם שלם, אם, תראו את הביטוי המעניין, אם אם הבינה, דרכי הבינה המעשית המתחשבת בצורכי החיים, באופן שאפשר שגם פרצוף כזה יעשה אם יושלם על ידי מי שאינו יהודי. כן, אז בעצם מבקש בבצלל, כשאתה אומר, מלמד את החבר'ה לעשות פסלים, תדאג שהצ'ופצ'יק האחרון יעשה על ידי גוי. בשביל זה הרב קוק כתב לו את כל המכתב הארוך הזה. כן? אז בזכות ההתערבות ההלכתית של הרב קוק, ברוך השם, זכינו לאיגרת מעניינת. אגב, יש איגרת תשובה של בורישץ, שבו הוא זורק את הרב קוק מכל המדרגות. הוא אומר, מה אתה מתערב לי בחיים? זה יפה מאוד, עולמו של הקדוש ברוך הוא, וזה אני עושה פסלים, זהו. כן, טוב, בסדר. כן, מה?
דעת הרמב״ם, כל הנושא, לא יודע אם בדיוק היה בזמנו, אבל שתמונות של רבנים, שבאדם
יעשה... אז השאלה, מה זה תמונה של רבנים? זה, נדבר על זה עוד שנייה, הוא מגיע לזה. בסדר. ואין אסור לצור לנוי, אלא צורת האדם בלבד. אתה יכול גם לשאול, האם לעשות תמונת פספורט זה בסדר? האם מותר להצטלם בכלל? כן? אתה יש לך תעודת, אתה צריך להוציא תעודת זהות, מצלמים אותך. זה בסדר או לא? לא תעשה לך פסל בכל תמונה, לא? כתוב. יש כאלה, אגב, בין הנוצרים, יש כתות שלא מוכנים להצטלם. בגלל זה. האמש, כן. אני יודע שגם הדי הוויה, מה שהם עושים, גם כן. טוב, לפיכך אין מציירים. לא בעץ, ולא בסיד, ולא באבן, צורת האדם, והוא שתהיה הצורה בולטת. ברגע שזה תמונות חלקות, ישרות, אין בזה בעיה. אבל צורה בולטת זה אסור. אגב, תשימו לב שבכל המטבעות העתיקות, העתיקים, יש צורה של השליט, של הקיסר, של המלך, של המלכה וכו'. בכל המטבעות העתיקות שלנו אין דבר כזה. כל המטבעות של החשמונאים וכדומה, אתם תראו שאין שם תמונה של, אין ציור של אדם. יש אומרים שהראש זה נקרא שלם. יש אומרים שגם הראש. אבל גם אתה רואה שאצל היוונים היו לפעמים ציירים צורת האדם בשלמותו. שטרות זה לא בולט. בסדר? והוא שתהיה הצורה בולטת כגון הציור והכיור שבתרקלין וכיוצא בהם. ואם צר, לוקה. אבל אם הייתה הצורה משוקעת, כלומר במקום בולט, שקוע. או צורה של סמנים, כלומר עם צבעים, כגון הצורות שעל גבי הלוחות והטבליות, או צורות שרוקמים באריג, הרי אלו מותרות. לכן, מה שעשו מזה סקנדל שיש רקמה של אריה בפרוכת, כן? שיש כאלה היום שאוסרים את זה מכל וכל. מצד עיקר הדין אין בזה כל בעיה. היו עושים צורות של אריות, נכון? מה? אריה, כי זה חלק מהמרכבה. כן. טוב, אז שורקים באריג, הרי אלו מותרות. יש גם בעיה שלפעמים אריה, אם אתה שם אותו בבית הכנסת, יחשבו שאתה עובד לאריה. כן. יש למשל, היה ב... הייתי, פעם הייתי בקייב, בבית הכנסת המרכזי. אז שמה הייתה בעיה, כי האדריכל שעשה את הבית כנסת היה גוי, והוא מאוד התלהב, והוא צייר מעל ארון הקודש דמות של מלאך עם כנפיים. כן. אז אמרו לו להוריד את זה. כן. אבל הוא אמר, אבל זה כזה יפה. וזה... כן. גם היה מקום אחד בזה בית כנסת שבו עשו צורות של סמלי השבטים. כן? ראובן, שמעון, לוי וכו'. והדמות של שבט דן הייתה בדיוק מעל ארון הקודש, זה היה שם נחש. נחש, דן זה נחש. והתברר שמי שעשה את זה היה מהבונים החופשים, שאצלם יש משמעות לסמלים האלה. אז גם זה היה צריך לטפל. יש, ואני עוד זוכר, הייתי בבית כנסת בעיר לוזן שבשוויץ. בית כנסת מפואר מאוד, וראיתי שמעל ארון הקודש הציור על הקשת היה שבור. אז התעניינתי, מצאתי שצילומים של הבית כנסת הזה של פעם, שמה הייתה דמות של שמש, ממש עם קרניים. אז זה כנראה, מי שבנה את זה לא חשב על זה, אחר כך הרבנים שבאו יותר מאוחר, הורידו את זה, שברו את זה. איפה אנחנו? כן. טבעת. שש עליה חותם שהוא צורת אדם. אם הייתה הצורה בולטת, אסור להניחה ומותר לחתום בה. ואם הייתה הצורה שוקעת, מותר להניחה ואסור לחתום בה. כלומר, מפני שהנחתם תעשה בו הצורה בולטת. כן, מה זה חותמת? חותמת היו פעם לוקחים ומשקעים בתוך שעבה. ואז כשאתה מטביע את הטבעת המשוקעת, יוצאת צורה בולטת. וכן, אסור, אגב, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות כאלה דברים של הבבלים והפרסים העתיקים, שבתור חותמת היו, היה להם גליל. גליל שהיו מעבירים על גבי עתית. והגליל הזה היה עם צורות שקועות, וכאשר מעבירים את זה על גבי עתית, זה צורות בולטות. זה דבר ש... מה? איך הוא יחתום, הרי אם אסור להניחה. עד שיבטל אותה. זה הכוונה. כן. וכן אסור לצור דמות חמה ולבנה, כוכבים, מזלות ומלאכים, שנאמר לא תעשון איתי, לא תעשו כדמות שמשי המשמשים לפניי במרום, ואפילו על הלוח. כן, על הלוח, אז זה פה לכאורה אפילו לא בולטות ולא שוקעות. ו... אבל להלכה, רמב״ם כתב, וסומכים על זה הלכה למעשה, שזה רק אם זה אותה צורה שהייתה מקובלת אצל הגויים. צורות הבהמות, ושאר נפש חיה, חוץ מן האדם, וצורות האילנות, ותשעים וכיוצא בהם, מותר לצייר אותם, ואפילו הייתה הצורה בולטת. כלומר, אתה יכול לעשות אריה מאבן, כמו שיש במשטרת מחנה יהודה, זה בסדר, מותר. כן, רק בבית הכנסת יש מחמירים כדי שלא ייחשב כעובד לאריה. טוב, כל ההלכות האלה, אגב, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות במצדה, מצאו כלים שהיו שלל של הרומאים. עכשיו, בכלים, במשל, יש מחוות שמה, שבידית יש שמה צורה של עבודה זרה. ואז רואים שמה שזה, מחקו את זה, שהקנאים פשוט העבירו על זה X כדי לבטל אותה, כדי שיהיה אפשר להשתמש. כן. אז לפעמים אנשים מחמירים בזה כשקונים בובות לילדים, אז פוגמים קצת בבובה, באוזן או באף או משהו כזה, כדי לא לעבור על האיסור הזה. כן. לא, כי היום הבובות האלה אין להם בדיוק צורת אדם, זה בערך כלל, אלא אם כן זה... יש בובות שהן באמת מאוד מאוד דומות לאדם, אז באמת הדבר הזה הוא אסור במיוחד אם זה צורה שלמה. כן. בין שזה של, של זכר, אבל למשל הבובה הרוסית, הבובה הרוסית, המטריושקה. לא. זה טעות ישראלית מצויה, שקוראים לזה בבושקה. בבושקה זה סבתא ברוסית. כל מי שדובר רוסית או אוקראינית יגיד לך שקוראים לזה מטריושקה, לא בבושקה. אז, אז אבל למה השתרש אצל הישראלים בבושקה? בגלל שזה דומה למילה בובה. אבל זה מטריושקה. אז זה, זה לא צורה של אדם, כן? מה? יש כל מיני. יש כל
מיני.
מה, למטריושקה?
כי אני חושב
מטר זה אימא. כן, מטר זה אימא, כן. אז מטריושקה, כאילו, שם האימא, כן. למרות שזה שפה סלאבית. אז מה נעשה? טוב, כנראה שהיו השפעות לטיניות תוך הסלאבית. טוב, אחר כך אנחנו עוברים לדינים אחרים. מה? ודאי שיש מקורות לטינים שם. דמוקרטיה, לא, דמוקרטיה זה בא מיוונית, אבל יש כל מיני, כן? ודאי. כן, אתה יכול לשמוע, כשרוסים מדברים, תקשיב, שם יש כמה מילים לטיניות. אה? רומנית זה שפה לטינית בכלל. הרומנים הם סלאבים, אבל השפה שלהם איננה שפה סלאבית. זה שפה לטינית. כן, אין מה לעשות, זה... יש איזה סיבות היסטוריות, אבל בסדר. טוב, כאן גמרנו את הפרק השלישי, אחר כך פרק רביעי דן בדינים אחרים לגמרי של עיר הנידחת. בזאת נעסוק בעזרת השם הפעם הבאה. שלום, פם פללה, למ, פם פם.